ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה שהוספנו בגמרות שלנו הש"ס עוזר. פס מפותל מופיע, וזה כאן בשורות הבאות מעקב אחר דו שיח בין מור עוקפה ורב אלעזר בנושא איך להגיב לאדם המצער אותך. הגמרא שלח למור עוקפה לרב אלעזר: בני אדם העומדים עליי ובידי למוסרם למלכות, כלומר אני יכול להלשין עליהם, מהו? אבל כמובן להלשין על אדם זה דבר שנקרא לזה בלשון העם לא פשוט, אולי אפשר להגיד יותר חמור, זה דבר אסור לעשות, אבל בכל זאת איך אני אמור להתמודד מול אנשים כאלו שמצערים אותי? סרטט וכתב לי. אגב, הסימון הזה התחיל בשיעור הקודם בדף ו עמוד ב' באמצע העמוד, ושם כתבנו בשוליים, אני קורא ממה שכתבנו בדף ו עמוד ב', המילה סרטוט הובלט על ידי הצורה הזאת שאנחנו קוראים הרגש. הצורך בסרטוט בכתיבת פסוקים או חלק מהם, הסימון הזה מיועד לקשר בין הגמרא כאן לגמרא בדף זין עמוד א'. לדעתי זה כל הקשר בין מה שאנחנו לומדים עכשיו למה שנאמר בקודם, האזכור של הצורך לסרטוט, אותו קו שמסרטטים בקלף כשכותבים דברים מן המקרא. עסקנו בזה בשיעור הקודם, אז אין צורך להאריך. בכל אופן, מר עוקפה שאל, רצה לדעת איך להגיב לאנשים כאלה שמצרים אותו. רש"י כותב בשורה שלישית, העומדים עליי לחרף ולגדף. זה לא היה דבר של מה בכך, משהו סבל. אז רבי אלעזר מגיב, סרטט וכתב לי פסוק. פסוק בתהילים, פרק ל"ט פסוק ב'. אמרתי אשמרה דרכי מחתור, בלשוני אשמרה לפי לפה שלי מחסום בעוד רשע לנגדי. וההסבר, אף על פי שרשע לנגדי אשמרה לפי מחסום. רש"י כותב לנגדי מריבני ומקניתני, זה מה שהרשע עושה לי, אבל איך להתייחס לזה? על ידי שתיקה, מחסום, לשים מחסום לפה. שלח לי רבי מר עוקפה שלח שוב פעם לרבי אלעזר, כמצרי לי טובה ולא מצינה דאיקום בהו, הם מאוד מצרים אותי ואני לא יכול להחזיק מעמד. שלח לי דום להשם והתחולל לו. ומה אני אמור להבין מהפסוק הזה? דום להשם והוא יפילם חללים חללים. השכם והרב עליהם לבית המדרש, והן קלין מעליהן. יש כמה וכמה פירושים על השורות האלו בגמרא. אנחנו מפנים לתוספות. דיבור מתחיל השכם והרב עליהם. דריש, הגמרא דורשת, רבי אלעזר כאן במקרה שלנו דורש דום, דום לשם בפסוק כמו דמדומי חמה. זה עניין של תפילה. אף אגב דיאמר בבבא קמא אומר תוספות, המוסר דינו לשמיים הוא נהנה שפילה. כאילו יש לאדם בעיה, אין לפנות לשמיים, יש לפנות לבית דין. אמר, אבל גם בגניין הזה נאמר, הנה מי לדינה בארץ, שיש עם מי לדבר בעולם הזה, אבל במקרה שלו לא היה לו עם מי לדבר, ולכן הוא אומר דום, דום לשם. דמדומי חמה זה זמן שקשור לענייני תפילה. אני מאוד מאוד מקצר, אבל יש לעיין גם מסכת ברכות דף חפתת עמוד ב'. אינמי השכם עליהם לבית המדרש כמר לעסוק בתורה. ובתוספות הראש הוא פה מוסיף פה דרך עסק התורה, מתוך זה היו קלים. יש עוד מה להסביר פה, ואנחנו הבאנו בשולי הדף בגמרות המסומנות צילום מדברי המרשה, אז כל אחד יכול לעיין גם שם. ממשיך הגמרא, הדבר יצא מפי רב אלעזר ונתנו לגניבה. גניבה זה שם אותו אדם שהיה מצייר למורפה, והשלטונות תפסו אותו ונתנו בקולר. מה שכתב קולר, שלשלת של ברזל שנותנים שם המוכתבים למלכות להריגה. אז זה מה שקרה בסופו של דבר. יש כאן נושא שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, פס כפול יופיע. אחד, איסור זמרה. שתיים, איסור כלילה. תוך תה הלימוד אנחנו ננסה לבאר את הדברים האלו. הגמרא, שלחו לי למור אופה. פה יש קשר גם מעבר לסרטוט שאנחנו עוד מעט נראה, גם מור אוקפה שהוזכר מקודם, שם מורפה הוא שלח לרבזל, כאן שלחו למור אוקפה, שאלה, זמרה, או שירה, מנה לן דעשיר. סרטי, ואולי רק בקווים כלליים, זה שאומרים שזה אסור, זה קשור לכך שבזמן או עקב חורבן בית המקדש, אז החכמים גזרו הגבלות שונות, ואחד מהם קשור לעניין של שירה. ורש"י אומר, זמרה לשורר בבית המשתאות. תוספות מצטט את רש"י, זמרה מנהלת עשו כותב תוספות פירוש בקונטרס, לשורר בבית המשתאות. וכן מה שמתקומה ולשלח להם איך בשיר לא ישתו יין, זה בהמשך גמר, ופרק פרט דסותה תנן משבטלה סנהדרין בתל שיר בבית משתאות, שנאמר ושיר לא ישתו יין. אנחנו נמשיך עוד בתוספות הזה, וראוי להחמיר בחיוצה דהו בירושלמי דהביקאים ודמיך בזמרה שמתענג ביותר. ושיר של מצווה שרי, כגון בשעת חופה שעושים לשמח חתן וכלה. אז נכון, יש גזירה נגד שירה, אבל לא גזירה מוחלטת. אז אנחנו חוזרים לגמרא, מה המקור לומר שזמרה נאסר? סרטי וכתב להו, זה התגובה של מור אופה, והוא שלח לשואליו את הדבר הבא, אל תשמח ישראל אל גיל ועמים. הגמרא שואלת, ולשלח לו מאחה, למה הוא שלח את הפסוק הזה כתשובה לשאלתם, ולא מהפסוק הזה? בשיר לא ישתו יין, ימר שיחה לשותיו. הגמרא עונה, אם היינו מסתמכים על הפסוק בישעיה, פרח אבדלן, הווה מן הנמילי, זמרה דמנה, אבל דפומה שרי. מה נאסר? שיר על ידי כלי שיר, כמו כינור, אבל שיר בפה לא נאסר. כמה שמלן, הפסוק בהושע, אל תשמח ישראל, זה כולל גם שירה בפה. אמר לרב הונא בר נתן רב אשי, הנושא שכתבנו כאן בשוליים, דרשות על פסוקים שבהם שמות של ערים בארץ ישראל. הגמרא, אמר לי רב הונא בר נתן לרב אשי, רב הונא שואל את רב אשי, מהי דכתיב? קינה ודימונה ועדעדה, מה זה? אמר לי רב אשי עונה, מטפתה, זה עיירות, כמו מטה ברבי מטוותה בארץ ישראל, ככה שבע פסוק מונה שמות של ערים בארץ ישראל. עמלי רב הונה מגיב לרבשי ואומר, את טוענה לא ידענה את מטוותה בארץ ישראל, ככה שבע, מה אתה חושב? כל מי שפותח את המקרא רואה שהם ערים שבארץ ישראל, אלא רב גביה מארגיזה אמר בתאמה, אבל רב גביה דרש את השמות. המרשה מביא הסבר מה כאן מיוחד, הרי כפי שנאמר הם חלק מרשימות של ערים, אז למה דווקא ערים אלו באו לידי דרשה? אנחנו נמשיך כעת בגמרא. אז הזכרנו את השמות קינה ודימונה ועד עדה, אז מה הדרשה שרב גביע איש מי על כך? כל שיש לו קינה על חברו ודומם. אגב, כאן רואים את הסיבה שהדרשה, את הקטע הזה מובא בגמרא, הרי זה קשר ישירות למה שהזכרנו מקודם. אז כל מי מה זה שיש לו קנאה על חברו? כעס, בגלל שהחבר מצעיר אותו ואותו נקרא לו נפגע, הוא שותק ודומם, שוכן עדי עד עושה לו דין. אז אם אנחנו חוזרים לשמות של הערים, קנאה זה אותו קנאה על חברו, הכעס הזה, ודימונה בלשון הדומם שהוא שותק, עדדה זה שוכן עדי עד, הקדוש ברוך הוא יעשה לו דין. אמר לי, אז רבשי מגיב, אומר, אלא מעטה, אם אתה אומר שהשמות האלו הם כתובים לשם דרשה, ציקלג ומדמנה וסן סנה אחי נמי, האם תגיד שגם הערים האלו, אנחנו מצטטים פה פסוקים בספר יהושע פרק תדבב, מקודם זה הפסוק חבבית, וכאן שמות נוספים בפסוק למד א' שם, אז מה תגיד על זה? המלא, אז רב הונה ענה לו, היא הווה רב גביע מבי ארגיזה אחה, אם הוא היה נמצא כאן ואמר באתר, כן? הוא היה אומר משהו, היה דורש אותם, ואחה מבי חוזה אמר באה אחי. וגבי השמות האחרונים שהזכרנו, אז רבך אמר עליהם את הדבר הבא, כל שיש לו צעקת לגימה על חברו ודומם, שוכן בסנה, זה השכינה ביחס לקדש ברוך הוא, עם סיפור עם משה רבינו והסנה, שוכן בסנה עושה לו דין. אז אתם יכולים שוב פעם לראות, ציקלג זה צעקת לגימה, רשי כותב צעקת לגימה שגוזל ממנו ויורד לחייו לשערי מזונותיו, עד כדי כך שאותו מצער יורד לחייו וגם פוגע אפילו בפרנסה של הנפגע. אז אם מי שסובל מכזה, מישהו מצער אותו בצורה כזאת ודומם, זהו מדמנה, שוכן בסנה, זה וסן סנה, במילה הזאת אפשר לראות סנה בסוף, הוא עושה לו דין. המלא ריש גילותה לרב הונה, כלילה מנה לן דאסור. מה זה כלילה? אז רשי כותב, היו עושים עטרות לחתנים, יש של זהב וכסף, צבועות ומצוירות בגופרית ומלח, שקוראים מביא משהו לועזי, ויש של ורד והדס. אז הדבר הזה, מנה לן דאסור, שוב פעם, פעם לפני חורבן הבית היו נוהגים כך, אבל אחר כך נאסר. אמר לי, אז רב הונה אומר, אתה שואל מנה לן דאסור, כאילו אתה מחפש מקור מקראי לזה? לא, מדרבנן, זה דבר שנאסר מגזירת חכמים. יש פה מעוין, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת המבנה שתי דעות, מהו בסיס האיסור של כלילה. אז לפי רב הונה דרבנן, דתנן, אומר הגמרא בפולמוס של אספסיאנוס בחיל שבא על ירושלים בזמן חורבן הבית, והמנהיג של אותו זמן שמו היה אספסיאנוס, גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס. רשי כותב בפולמוס חיל שאלה אספסיאנס קודם שבא טיטוס עליהם. טיטוס הוא בפועל החריב את הבית, אבל קדם לו מבחינת חילות הרומאים החיל של אספסיאנס. ועל האירוס אומר רשי, מפרש פרק בתרא מסכת סוטה, טבלה זה כלי שיר, טבלה דחד פומה, והוא זוג המקשקש. זה האירוס. אז גזרו שלא ישמיעו את זה. אדרחי, ממשיך הגמרא, אדרחי בינתיים קם רב הונה להפנויה. רב הונה יצא, אולי להפנויה זה להתפנות. אמר לרב חיסטה, אז עכשיו רב הונה לא נמצא, אז רב חיסטה, רשי כותב, תלמידו של רב הונה, ולא הווה מישיב בפניו, הוא לא היה אומר משהו אחר בפני רב הונה, בחיקם רב הונה, עכשיו שרב הונה עזב את המקום, אמר לרב חיסטה, לריש גלותה, קרא אקטיב. זה לא עניין של רק דרבנן גרידה, אלא יש פסוק שאפשר לבסס את הגזרה הזאת. עמלי רב חיסטאו, נחזור לגמרא, וגם תשימו לב שבשורות הבאות סימנו נקודה ארוכה, אז כל השורות הבאות הם דברי רב חיסטא, אבל אל דאגה, רב הונה יחזור לתמונה. בינתיים, עמלי רב חיסטא קרא כתיב, לכן הבלטנו מקודם מדרבנן של רב הונה, ואם המעוין פה הבלטנו קרא, פסוק, קרא כתיב. כה אמר השם אלוקים, הסיר המצנפת, והרים האתרה, זאת לא זאת, השפלה הגבה והגבוה השפיל. בפסוק הזה מוזכר מצנפת, מוזכר אתרה, והגמרא שואלת וכי מה עניין מצנפת אצל אתרה. מצנפת זה כיסוי ראש של כהן הגדול. אז מה העניין של האזכור הזה של הכיסוי ראש של כהן הגדול? אני אומר כיסוי ראש זה אחד מבגדי הכהונה. מה זה קשור לאתרה? אלא לומר לך, בזמן שמצנפת בראש כהן גדול, שיש בית מקדש ושם הכהן גדול מתפקד, אתרה בראש כל אדם. נסתלקה מצנפת מראש כהן גדול, נסתלקה אתרה מראש כל אדם. דיברנו מקודם על כלילה, כלילה ורשי הסביר, היו עושים אתרות לחתנים. אבל אם אין בית המקדש, מהפסוק הזה אפשר להבין שגם לא יהיו אתרות. הדהכי בינתיים אתר רבונה חזר, אשכחינו דבי יתבי. הוא מצא אותם והוא הבין שרב חיסטה אמר מה שהוא אמר מלא, רב הונה אומר, הלוקים, לשון של שבועה או של תמיהה, מי דרבנן? זה אינו עשו אלא מדרבנן. הפסוק שהוזכר מקודם, אומר רשי, הוא קרא באתר של מלך מהירישיה, מתנבא הנביא, האמת, שתבטל התבונה ויגלה צדקיו, שהיה מלך בגולה. אז זה מה שרב הונה משיב. הוא אומר, מה שנשאל מקודם, ששאלו אותי קלילה מלנדה עשו זה דרבנן, זה אתה אמרת מה שאמרת, אלא חיסדה שמך וחסדה אין מלך שמו שמך, זה חיסדה, וגם מה שאתה אומר זה נחמד, רשי אומר חסודים ונעים דבריך, אבל זה לא האמת. רבינה ממשיך הגמרא, אשכחי למור ברב אשי דהווה גדיר קלילה לבלטי, הוא היה מכין אתרה כזאת לביתו. אמר לי איזה רב, אמרנו שרב אבינה מצא מור ברעשי מכין את האתרה הזאת לביתו. אמר לי רבינה, אומר לו סבל אמרו הסר המצנפת דברים אתרה, הוא דווקא ציטט את את המקור כמו שרב חיסטה הבין את הדבר שמהפסוק הזה. אני אומר מהפסוק, אנחנו אמורים להבין שזה אסור. אמר לי, מור ברב אשי, ענה, דומיה דכהן גדול, המצנפת הוא, כמו שאמרנו מקודם, שייך לכהן גדול, בגברי, הוא גבר, הוא זכר, אבל בנשי לא. אבל לא נאמר ההגבלה הזאת לגבי נשים, ואני מכין את זה לביתי. מי זאת לא זאת? יש לנו חץ מצד הגמרא, אפשר לחזור למעלה, זה היה בפסוק מספר יחזקאל פרק חפה לפסוק למד א', מה פירוש המילים זאת לא זאת. אז יש פה גם משולש שאנחנו מסבירים בשוליים תחת הכותרת מבנה דרשות של רבי אבירא. אז רואים פה אחד, ובעוד כמה שעות נראה עוד דרשה של רבי אבירא. אז מה פירוש הפסוק זאת לא זאת, דרש רבי אבירא? אנחנו סימנו חלק מהשורה בסוגריים כדי להקל על הקריאה. יש כאן סוגריים, וגם בהמשך נראה אותו קטע, אותם מילים בסוגריים, עם עניין של שמות. אז דרש רב אבירא אחרי הסוגריים כתוב, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא וכו' וכו', זה הדרשה שלו. אבל בתוך הסוגריים כתב, נכתב, אחרי שדרש רב אבירא, זימנין עמלי משמי דרבמי, לפעמים היה מצטט רבמי וזימנין עמלי משמי דרבסי, את הדבר הבא, בשעה שאמר הקדוש ברוך לישראל, הסיר המצנפת והרים האתרה, אמרו מלאכי אשרי לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו שלום, בתמיהה, זאת לאם ישראל שהקדימו לפניך בסיני נעשה ונשמע? הרי יש זכויות רבות לעם ישראל, ואנחנו יודעים שבמתן תורה הם היו מוכנים לקבל קיום המצוות אפילו לפני ששמעו מה עליהם לעשות. וכך הם יהיו נענשים כפי שנשמע מדברי הנביא. אמר להם, אז הקדוש ברוך הוא עונה, לא זאת להם, מה, לא מגיע להם את העונש הזה? לא זאת להם לישראל שהשפילו את הגבוה והגבירו את השפל והעמידו צלם בהיכל? אז מה שראינו פה בשורות האחרונות, כבקבנו שורה לפני כן המילה זאת, זה מה שמלאכי השרת תמרו, ולא זאת זה תגובת הקדוש ברוך הוא, שבסופו של דבר לצערנו כן מגיע להם את העונש שהזכיר הנביא. דרש רב אבירא, זימנין עמלי משמי דרבמי וזימנין עמלי משמי דרבסי, את הדבר הבא, מה דכתיב? מה שכתוב בפסוק בנביא נחום בספר תרי עשר פרק א' פסוק י' ב', כה אמר השם, אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר, המשך הפסוק, ועיניתיך לא אענך עוד. אם הדרשה, הסבר הפסוק, אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה מהן צדקה, וכל שכן שיש לעשות צדקה כשהן מרובין. אז זה מין, איך אומרים שהיום, אומרים, יש ביטוי עממי, הפוך על הפוך. אדם שמזונותיו מצומצמים, כדי לחלץ מהבעיה הזאת, דווקא תיתן צדקה. וכל שכן אם אדם משופע בנכסים שייתן צדקה. רש"י כותב, שלמים, בפסוק ראינו, כה אמר השם, אם שלמים וכן רבים. מה זה שלמים? אומר רש"י, מצומצמים. והכי כמקרא, אם שלמים מזונותיך, מצומצמים. וכל שכן אם רבים, שיש מעבר לצמצום. אז הפסוק ראינו, אם שלמים וכן רבים. אז הסברנו, זה מה? עוד פעם, אם אדם רואה שמזונותיו מצומצמים, תעשה צדקה. וכל שכן, אם יש שפע של נכסים, מי וכן נגוזו ועבר, זה המשך אותו פסוק, תנא דבי רבי שמואל, כל הגוזז מנכסיו ועושה מהם צדקה, ניצל מדינה של גיהנום. משל לשתי רחילות שהיו עוברות במים, אחד גזוזה ואחד אינה גזוזה, כלומר, הצמר הטבעי עדיין על גופה, והיא עכשיו נכנסת למים, וידוע שצמר סופג מים, זה מאוד מכביד. גזוזה זה שאין לה צמר על גופה כי גזזו אותה, עברה. ושינה גזוזה לא עברה. רש"י כותב, וכן נגוז ובבה, הרי הן משולים לעוברים בנהר ידי גזיזה, שהגזוזה עוברת, כך גזוז מהן צדקה וירבו. אנחנו ממשיכים בדף זיינו מבית, ואיני תיחה, זה כפי שאמרנו מקודם, זה המשך הפסוק, אנחנו כתבנו את זה בין השורות בעמוד א', אמר מוזוטרה, אפילו אני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה, לא אינך עוד, שוב פעם זה המשך הפסוק, תני רב יוסף, שוב לא אין מראים לו סימני עניות. כעת אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא כללי, גבולות ארץ ישראל, וכמובן יש לזה השלכות לעניין הבאת גט וצורך לשליח כן או לא לומר בפני נחתם או בפני נחתם. הנושא המיידי כתבנו, אחד, האם עכו הוא הגבול הצפוני של ארץ ישראל? שתיים, האם נותנים כסימן, סימן גיאוגרפי, לגבול, דבר קל כמו מסילה? אנחנו חוזרים לגמרא, רבי יהודה אומר מרקם למזרח וכולי, אז בא וכולי, מובא במשנה, מעכו לצפון ועכו כצפון. שואלת הגמרא, למימה דעכו לצפונה דארץ יצאי קיימה, הכוונה במילים האלה לצפונה בסוף הצפון, ודאי הוא בצפון ארץ ישראל, אבל השאלה היא האם עכו הוא סוף הצפון של ארץ ישראל. כך נשמע מהמשנה, מדברי רבי יהודה, אבל על זה אנחנו מקשים ורמינו, היה מהלך מעכו לכזיב ממינו למזרח הדרך תמאה משום ארץ העמים ופתורה מן המעשר ומן השביעית, אם זה מוגדר כארץ העמים, כלומר חוץ לארץ, אז אין להפריש הפרשות מהגידולים שם, הפרשות, תרומות ומעשרות, זה מצוות התלויות בארץ. אז אם אתה אומר שבהליכה הזאת מימינו, אנחנו אולי רק נבהיר, הוא הולך בכיוון צפון, הוא התחיל מעכו, הולך כיוון צפונה ממזרח המסלול, זה תמי משום ארץ, זה תומה שגזרו חכמים על חוץ לארץ, תומת ארץ, מה זה נקרא, זה תומה דרבנן, הוא סוג של תומת מת. אני לא רוצה להיכנס לפרטי פרטים, יש מספיק הזדמנויות בלימוד השס להיכנס לזה, אבל זה אומר לנו שבמסלול הזה ממזרח, כמו מימינו, מימינו כשהולך מנקודה מסוימת כיוון צפונה, אז הימין זה מזרח. אז המאפיינים הלכתיים של המזרח, מזרח אותו מסלול, כפי שהוזכר, יש תומת ארץ העמים, גזירה על חוץ לארץ, ואין הפרשות ואין דיני שמיטה עד שיוודא לך שהיא חייבת, אלא אם כן במסלול הזה הוא נעקם, עקום, נעקם בצורה כזאת שהוא נעקם לתוך ארץ ישראל, ואז היא חייבת. משמאלו למערב הדרך, שוב פעם, הוא הולך מעכו לגזיב, משמאלו לכיוון, שזה כיוון מערב, התורה משום ארץ רמי, כי זה כבר זה נחשב את ארץ ישראל, וחייבת במעשר בשביל עד שיבדה לך שהיא פתועה, אלא אם כן אתה יודע שהמסלול נעקם בצורה כזאת שגם משמאל נמצא חוץ לארץ. עד היכן? עד כזיב. רבי יוסי אומר משום אביב, משום רבי יוסי, עד לבלבול. זה שם מקום. אבל מה שרואים מכאן, שעכו הוא לא הקצה הצפוני, כי אתה ממשיך מעכו צפונה, ועוד נמשך ארץ ישראל. אמר אביי, רצועה נפקה. רש"י כותב, רצועה נפקה, לעולם עכו בצפון ריבוע ארץ ישראל. מבחינת עיקר גוף ארץ ישראל, צפון, עכו הוא הנקודה הצפוני. אבל מה? אלא שרצועה קצרה יוצאת עוד מעכו לצד צפון, והיא מארץ ישראל. אותו רצועה גם כן מארץ ישראל. יש ציור ברש"י שמתאר את זה, רק לשים לב בציור שמופיע ברש"י על הכיוונים. וזה ההסבר, שמה שרבי יהודה אמר במשנה, שעכו הוא צפון ארץ ישראל, זה נכון לגבי עיקר ארץ ישראל. הגמרא שואלת, ויעיב תנא סימנה אחי? האם זה מתאים לתנא? רש"י כותב, יעיב תנא סימנה אטמוי מטמא. הוא שואל את זה בתמיהה. מי חשיב אחד הרצוע לתנוחי תנא סימנה עלה? אז הגמרא עונה. אם אביי אולי הוא זה שעונה, אם קרא נמי יעיב סימנה דכתיב, בפסוק אפשר גם כן לראות שיש התייחסות גם לרצועה צרה שבכל זאת מופיע במקרא. דכתיב, ויאמרו הנה חג השם בשילו מימים ימים אשר מצפונה לבית דין מזרחה השמש למסילה, כתכוונו, כאן רואים שהמקרא מתייחסת גם למסילה, העולה מבית אל שכמה, לכיוון שכם, ומנגב ללבונה. וגם הרב פאפה, מה שמוזכר פה בפסוק מזרחה, זה למזרחה של מסילה. אנחנו לא נרחיב על הגיאוגרפיה שמוזכר בפסוק, כי עיקר הדברים כבר אמרנו שהפסוק עצמו גם כן מתייחס לרצועה כמתן סימון או מיקום גיאוגרפי. בשוליים של הגמרות שלנו השס עוזר כתב לתחת הכותרת נושא סלש מבנה, קודם ציינו משולש, עוד מעט נראה משולש בתוך הגמרה, שלוש תשובות ליישב סתירה בדין גט שנכתב בספינה בארץ ישראל. הגמרא, תנא חדא, המביא גט בספינה, כלומר שנכתב בספינה, כמביא בארץ ישראל. זה אומר לנו שאין השליח צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. ברש"י, משורה ראשונה מתחת להגמרא, המביא גט בספינה שנכתב בספינה. וכעסר כדאיתך דבנהרות דארץ ישראל כאמר. שהוא נכתב בספינה ששטה על, על מי נהרות בארץ ישראל. ככה הווה מינה. וממשיך הגמרא ותניה אידך כמביא בחוץ לארץ. כאילו הוא מביא את הגט דרך יבשה וההגדרה הזאת. כמביא בחוץ לארץ אומר לנו שהנער אין לו תורת יבשה לכל תורת הארץ. כך מופיע ברש"י. אז מה נעשה פה? יש פה סתירה במקורות. תשובה ראשונה, אמר רבי יומיה, לא קשיא, הרב יהודה הרבנן. דתנן. נבין את השיטות דרך המקור הבא. והמקור הבא עוסק בעניין מצוות התלויות בארץ, דיינו הפרשות, מעשרות וגם שמיטה. מה כתוב פה? אפר חוץ לארץ, הבא בספינה לארץ, חייב במעשר ובשביעית. רש"י כותב, אפר חוץ לארץ, הבא בספינה לארץ, וזרעו בספינה וצמחה והספינה של חרס היא, ואינה צריכה לנקב. יש הלכות ששייכות לעציץ נקוב. אם יש נקב אז הוא מחובר לארץ, אם אין לו נקב הוא מנותק, אבל מאחר שחומר הספינה היא חרס, אין צריך לנקב ליצור את החיבור. אם הייתה מונחת בקרקע, כדמר במנחות, זה לגבי כלי חרס, אם שאין לה נקב, אם הייתה מונחת בקרקע, אז אנחנו אומרים שאין צורך לנקב ליצור את החיבור. ורשי ממשיך, חייבת במעשר בשביעית, שהנהרות שבארץ ישראל הרי הם כארץ ישראל. זה דברי התנא קמא. ממשיך הגמרא, אמר רבי יהודה, אימתי? בזמן שהספינה גוששת. אבל אין הספינה גוששת, היא צפה, היא לא גוששת בקרקע. מתי שייך המציאות הזאת? זה אם המים אינם עמוקים, הם רדודים, אז ייתכן מאוד שהספינה תהיה גוששת. אבל אם אין הספינה גוששת, פטור. אז אפשר לחזור למקורות שהוזכרו מקודם. המביא גט בספינה כמביא בארץ ישראל, ונאמר שהספינה צפה, אז זה תואם לתנא קמא שאמר שעפר הבא בספינה שחייב במעשרות, והוא לא הגביל את זה לגוששת. גם אם היא צפה זה נחשב ארץ ישראל. והמקור השני כמביא בחוץ לזה תואם לרב יהודה, שאם לא גוששת היא לא נחשבת כחלק מארץ ישראל. ממשיך הגמרא, אביי אמר, אבא רב יהודה, שני המקורות הברייתות שהזכרנו מקודם הם לשיטת רב יהודה. אני קורא עוד פעם, הבה רב יהודה היא, ולא קשיא, כאן בזמן שאין הספינה גוששת, זה המקור השני שנאמר כמביא בחוץ לארץ, וכאן המקור הראשון בזמן שהספינה גוששת. כאן בגמרות המסומנות אתם רואים קטע שמופיע בסוגריים, והקטע הזה ממשיך עד שורה חמישית בדף ח' עמוד א', בשוליים אצל הכוכבית כך כתבנו, מטרת הסוגריים לשמוע רצף התשובות ליישוב שתי הברייתות. בשוליים מימון כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, בסוגריים, אנחנו נראה פס כפול, דעות בדין עציץ נקוב, המונח על גבי יתדות. זאת אומרת, יש אוויר מתחת לאותו עציץ, ואנחנו בתוך הסוגריים נדון בנושא המצוות התלויות בארץ. אבל לפני שנגיע לזה, רק נדלג לחטא עמוד א', רב נחמן בר יצחק, אתם רואים את המשולש וגם מספר 3, וגם שמה סימנו בסימון ארוך, זאת אומרת כל השורות הבאות הם לצורך הסברו של רב נחמן בר יצחק, אמר בנהרות דארץ ישראל דכולי עמא לא פליגי, אלא כי פליגי בים הגדול. הברייתות שראינו מקודם, המביא גט בספינה, האם זה נחשב כארץ ישראל או כחוץ לארץ, זה לא קשור למה שחשבנו עד כה שדובר בנהרות שבארץ ישראל, אלא למשהו אחר לגמרי. ואז נמתין לשם להסביר ולראות מה אומר רב נחמן בר יצחק. אבל כפי שאמרנו מקודם, עד כה יש קטע שבסוגריים. הגמרא, 4 שורות מסוף זיין עמוד ב', אמר רבי זירא, עציץ נקוב המונח אגבי יתדות, באנו למחלוקת רבי יהודה ברבנן. עכשיו ברשי, באנו למחלוקת רבי יהודה ברבנן, לרבנן אווירה כמן דמן חדמי. התנא קמא באותו קטע שדובר על הספינה בספינה שצפה. לפי התנא קמא, גם שיש רווח בין תחתית הספינה והאדמה, דהיינו קרקעית הנער, לרבנן האווירה כמן דמנחה דמי. זה כאילו זה מונח, מאחר ששם הרבנן, דהיינו התנא קמא, אומר חייב במעשות, למרות שיש רווח, זה לא מנע מלחייב בהפרש, במצוות התלויות בארץ, הפרשות תרומות ומעשרות, דיני שמיטה. אז גם אותו עציץ נקוב שעל גב יתדות, יש מרווח, יש אוויר בין תחתית העציץ והאדמה ממש, אז לפי הרבנן חייב מה שגודר מאותו עציץ נקוב, חייבים להפריש את המעשרות ודיני שמיטה יחול עליהם. ממשיך רשי, ולרב יהודה לא מחייב במעשר מדורייתא עד דמנחה ערערה. לפי רב יהודה צריך להיות חיבור ממש בין העציץ לאדמה. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבה דילמה לא, הוא מגיב לדברי רבי זירא ואומר מה שרבי זירא רצה לשייך את הקטע או הדין של עציץ נקוב למחלוקת התנאים לא היא, והוא נותן הסתכלות אחרת. עד כאן אומר, ורק נשים לב שאנחנו סימנו את השורות הבאות עד שורה חמישית בחטא מולב כדברי רבה כדחייה, הוא דוחה את הניתוח של רבי זירא. דילמה לא היא, עד כאן לא כמו רבי יהודה הטעם שספינה שאינה גוששת אני חוזר, ספינה שאינה גוששת נחשב כחוץ לארץ, או אפשר לומר שספינה שאינה גוששת הוא פטור ממעשרות. אז כל הדבר הזה שרבי יהודה אלא בספינה, והמשיך הגמרא לדף חטא מול א', העשויה לברוח. רש"י אומר, כלומר, מפני שהיא מהלכת כל שעה. היא בתנועה. אבל עציץ, למרות, אפילו אם מדובר על גב יתדות, שאינו עשוי לברוח, לא, הוא לא היה פותר. רק בגלל שיש מרווח מתחת זה לא סיבה לפתור. אי נמי, ממשיך רבה בדחייה שלו, עד כאן לא קמו רבנן, הטעם, שאפילו ספינה צפה דינה כארץ ישראל, אלא בספינה זה לא מפסיק אוויר, אין הפסק אוויר, זה מיה, המים, כי ארס מיכת אדמיה, זה כמו המשך אדמה, כמו יש, יש את הרצפת הנהר, וזה כאילו ממשיך עד הספינה. המים הוא לא אוויר, אלא כמו ערה סמיכתה, כמו אדמה ממש. אבל עציץ זה מפסיק אוויר, שיש הפסק אוויר, לא, הוא לא נחשב מחובר לאדמה. ולפי אותם רבנן שבספינה צפה מחייבים בהפרשות, הם לא היו מחייבים הפרשות מדורייתא בעניין עציץ שהוא מונח אגב יתדות. רב נחמן בר יצחק אמר, ותראו רש"י הוא, איך אני אוהב לומר, הוא מבסס את הסימונים שלנו, את הסוגריים, כי רש"י כותב רב נחמן בר יצחק אמר הנח מתניתא תעמי ויגט אי בנערות ארץ ישראל. אנחנו באים לחסור, ליישב את הברייתות האלו. אז אומר רב נחמן בר יצחק, בנהרות ארץ ישראל, דכולי אמה לא פליגי. מה שכותב, כולי אמה לא פליגי, דכארץ ישראל נינו. נכון זה בספינה שצפה, אבל זה בתוך גבולות ארץ ישראל. ואף אגב, דאין ספינה גוששת, גם אם היא לא גוששת. דתמה, דגט, לא משום יניקה מן הקרקע, הוא, כמעשה וכשפי, דיני גיטין הם אינם קשורים למצוות התלויות בארץ שהם תלויים ויניקה מן הקרקע. הלכך לא שנה נהר ולא שנה יבשה, הכל נחשב ארץ ישראל. אלא כי פליגי בים הגדול. רש"י שנמצא ממש לקראת סוף העמוד, שתי שורות מלפני השורות הכי רחבות, יש לנו שתי כוכביות בתוך רש"י שם. אומר שם רש"י, והנח תרתי מתניתה דליי פליגי, שנכתב הגט בים הגדול, להלן מחוט דמיוני המתוח מטורי אמנון עד נחל מצרים. אנחנו נבין את מה נאמר כאן אחר כך, אבל למה קראתי איתכם את הרש"י, את הקטע הזה? כי כאן רואים שבמהלך גמר אנחנו נתייחס לשתי המקורות האלו שדיבר על כתיבת גט בספינה. עכשיו זה לא מדובר בספינה בנהר בארץ ישראל, אלא בספינה שצפה בים הגדול ממול ארץ ישראל, ומקור אחד אומר כמביא בארץ ישראל זה נחשב כן ארץ ישראל, ומקור שני אומר על אותו מיקום זה לא נחשב ארץ ישראל. והדבר הזה יהיה תוצאה ממחלוקת תנאים באיך מתייחסים לגבולות ארץ ישראל בכיוון מערבה. מערב ארץ ישראל כידוע זה הים, הים מה שאנחנו קוראים היום ים התיכון, ונראה את ההסבר תוך כדי לימוד הגמרא. אז אמרנו שלפי רב נחמן יצחק שתי הברייתות האלו הם תלויים בהבנתם, או לומר שאין כאן איזו סתירה, אלא זה מחלוקת בעניין ים הגדול, אלא כי פליגי בים הגדול. דתניא, אני חושב שאנחנו ננסה לפני שאפילו ניכנס לגמרא ללמוד תוכן הגמרא דרך מפה שציירנו מול רש"י למטה בעמוד. אז אתם יכולים לראות את הגבול הימי היבשתי של ארץ ישראל. אפשר לראות, מי שמכיר קצת, מפרץ חיפה בציור הזה. אבל מצד ימין כתבנו זה ארץ ישראל, ואתם רואים את קו החוף, ובצפון בכיוון למעלה בציור זה צפון, כתבנו תורי אמנון, הרי אמנון. בצד הדרומי אתם יכולים לראות נקודה שנקרא נחל מצרים. מצד שמאל אתם רואים את הפסים באלכסון, זה הים. יש עוד קטע של ים כמובן בין הפס המקווקו למה שציירנו את הפסים, אז נסביר את זה עכשיו. אם האדם מותח חוט דמיוני מטורי אמנון בצורת אלכסון לכיוון דרום לנחל מצרים, יש דעה שאומר הקו הזה, החוט הזה, הוא מצויר אצלנו במפה בקווקוב, והוא מצד, לפי דעתם של החכמים, החכמים נראה הם חולקים על רב יהודה, לפי דעתם של החכמים מה שימין, אנחנו מימין הקווקוב עד ליבשה, עד לחוף, זה מים, זה חלק מהים, אבל הוא נחשב כחלק מארץ ישראל. יש התייחסות, ואני לא מדייק עכשיו, אבל התייחסות למה שנקרא נסין שבים, הם איים, איים בים. האם האיים שנמצאים באזור הזה הם נחשבים כארץ ישראל? אז לפי הרבנן מה שנמצא נקרא לזה ממזרח החוט הזה הוא ארץ ישראל, ממערב כיוון שמאל הוא חוץ לארץ. לפי התנא רבי יהודה גישה אחרת לגמרי, הוא מותח חוט מטורי אמנון ישר מערבה, ונגיד זה מגיע עד סוף העולם. וחוט שני מנחל מצרים לכיוון מערבה. כל הים הזה, ואולי ברשי יש אמירה של הנסים והוא הדין למים, אבל בלי לדייק כעת בעניין הזה, אבל לפי רב יהודה כל מה שנמצא בין החוטים האלו, למרות שזה כולל אזור מאוד מאוד רחב, זה ארץ ישראל. מה שאנחנו סימנו עם פסים באלכסון, כתבנו אזור השנוי במחלוקת. לפי הרבנן זה כבר אינו ארץ ישראל, כי הוא מעבר לאותו חוט שמתחנו מטורי אמנון לנחל מצרים. לפי רב יהודה זה כן נחשב ארץ ישראל, כי זה האזור שבין החוטים, שני החוטים שרב יהודה מושך מארץ ישראל לכיוון מערבה, לכיוון מערב. כעת עם ההקדמה הזאת אנחנו חוזרים לגמרא. לגבי הברייתות שהופיעו בעמוד הקודם, זה שנוי במחלוקת. יש שתי הברייתות הן מחלוקת התנאים. דתניא, איזו ארץ ארץ כמובן ארץ ישראל ואיזו חוצה לארץ. וכאן אנחנו נתייחס לקצה הצפונית מערבית. כל ששופע ויורד מטורי אמנון ולפנים ארץ ישראל, מטורי אמנון ולחוץ חוצה לארץ. הנסים שבים וגבי איים במים רואים אותן כאילו חוט מתוח עליהם מטורי אמנון עד נחל מצרים. אותו במפה שלמדנו, שראינו מקודם, אותו קבקוב אלכסוני אנחנו מסתכלים, זה החוט שמתוח מטורי אמנון עד נחל מצרים, מן החוט ולפנים, כלומר מהחוט הזה מזרחה צד ימין, ואנחנו במים ארץ ישראל. אותם נסים, אותם איים שם הם ארץ ישראל, מן החוט ולחוץ לכיוון מערב חוצה לארץ. רבי יהודה אומר, כל שכנגד ארץ ישראל הרי הוא כארץ ישראל. אנחנו נסתכל ברשי, רבי יהודה אומר שתי שורות מתחת לגמרא, כל הים שכנגד אוויר של ארץ ישראל ואפילו עד אוקיינוס למערב, שהוא בסוף העולם, עולם המיושב, הרי הוא כארץ ישראל, שנאמר, מביא את הפסוק, ים הגדול וגבול. היי וגבול, מה שקראנו עכשיו בפסוק, המילה הזו, וגבול, קרא יתרה הוא, למימר, זה מלמד, דאף רוחב הים בכלל התחום. אנחנו חוזרים לגמרא. כפי שקראנו, לפי רב יהודה, מה שכנגד ארץ ישראל זה נחשב כארץ ישראל, שנאמר, וגבול ים, והיה לכם הים הגדול וגבול, זה יהיה לכם גבול ים. וכתכבנו בגמרות המסומנות שלנו את המילה הגבול, כפי שראינו עכשיו ברשי, שזה בא לרבות את הים והנסין, אותם איים שבצדדים, רואים אותן כאילו חוט מתוח עליהן מכפלויה ועד ים אוקיינוס. כפלויה הוא קשור לטורי אמנון שראינו מקודם, יש דיון במה שאנחנו אמרנו עכשיו שכפלוי קשור לתורי אמנון. יש תוספות הראשון בדף שעוסק למה התנקמה הזכיר תורי אמנון ורבי יהודה משנה וקורא לזה, מתייחס לזה בשם אחר כפלוי, אבל לענייננו הוא קשור לגבות צפוני. אז אומר רבי יהודה שרואים חוט, שוב פעם, חוט דמיוני, מתוח עליהם מקפלויה ועד ים אוקיינוס. זה חוט מאותו נקודה שבארץ ישראל נמשך מכיוון מערב. הוא, ועוד חוט, הוא מנחל מצרים ועד ים אוקיינוס. זה מה שנראה שתי חוטים מקבילים. מן החוט ולפנים, מה שבין החוטים, ארץ ישראל. מן החוט ולחוץ, או יותר צפוני, או יותר דרומי, חוץ לארץ. ואנחנו, עכשיו אנחנו נחזור לקטע שקראנו לפני כן ברשי בחוסר הבנה, וכאן אומר רשי, אצל שתי הכוכביות האלו, בשורה שנייה לפני הכי רחבות למטה ברשי, והנח תרתי מתניתה דליאל פליגי, שנכתב הגט, בים הגדול להלן מחוט המתוח מתורי אמנון עד נחל מצרים. זה במפה מדובר פה בחוט, בגט שנכתב בקטע עם הפסים האלכסוניים. במפה אנחנו כתבנו אזור השנוי במחלוקת, אז שמה נכתב הגט. מן דאמר, ממשיך רשי ומתייחס לברייתות, מה דאמר כמביא בארץ ישראל? מי זה? רבי יהודה היא, דאמר כל שכנגד ארץ ישראל הרי הוא כארץ ישראל. ואידך, מי שהברייתא שאומר כמביא בחוץ לארץ, זה מדובר על גט שנכתב באותו אזור, זה הרבנן, שזה מעבר לגבול ארץ ישראל לשיטתם, שהיה נקבע על ידי אותו חוט שנמשך מתורי אמנון באלכסון דרומה לנחל מצרים. ואנחנו חוזרים לגמרא. רבי יהודה קבע שגבולות ארץ כוללים את הים עד האוקיינוס, הים נקרא לזה ים אטלנטי אולי היום. רבנן, היי וגבול מי עבדי לי, לפי רבי יהודה המילה המיותרת הזאת ריבה את כל האזור הזה, הים עד סוף העולם. אז מה הרבנן שלא למדו כך? מה הם לומדים מהמילה וגבול? מבעיה לי לנסים. המילה הזאת מרבה את האיים שבים. ברשי, מבעיה לו לנסים, תמין החוט ולפנים. אותם איים שנמצאים מהחוט שלהם, אותו חוט הלכסוני, הנסים שהם ממזרח החוט לצד מזרחי, מן החוט, אני קורא עוד פעם, מן החוט לפנים לצד מזרחי ארץ ישראל הוא. זה מה שהבח מוסיף. זה לא תימה, שפת הים הוא הגבור, ואפילו במקום שהוא מתפשט ונכנס לתוך בין שני המקצועות, מקצועות התחומים. אז כדי שלא נחשוב כך, באה המילה וגבול לרבות את אותם איים, שהם כן נחשב ארץ ישראל. ממשיך הגמרא, ורבי יהודה נסין לא צריכי קרא. מאחר שהם בתוך התחומים שהם, שרבי יהודה קבע, זה מספיק. זה כבר בלי צורך לגזירת הכתוב מעבר לכך, מיותר. עוד פעם, לפי רבי יהודה, הוא גבול כבר ריבה את הים, וכמובן זה בא לרבות את הנסים שנמצאים שם. עד כאן שיעורנו להיום.